טוב, שלום לכולנו. אנחנו היום נלמד מעט במגילת איכה, לקראת תשעה באב. לא נספיק את כולה, אבל אני מקווה שנוכל לאחוז בשני הפרקים הראשונים, ואולי לומר כמה מילים על השאר, אבל בעיקר נתמקד בשני הפרקים הראשונים. אני רוצה כמה מילים להקדמה. הספר, המגילה, נקראת מגילת איכה בלשון שלנו. הלשון הזאת כבר נמצאת במסכת סופרים, ולצידה יש לשון נוספת, כבר שם במסכת סופרים, מסכת קינות. שני השמות משמשים את הקדמונים, מסכת שיש בה קינות, ומסכת שנקראת איכה על שם המילה הפותחת. באמת, אנחנו מכירים במקרא שתי צורות לקריאת שמות לספרים. זאת אומרת, יש לנו לדוגמה בראשית שמות ויקרא במדבר ודברים על שם השם, או המילה פותחת או המילה בעקבותיה, או אחת המילים הראשונות המשמעותיות. זה מן העבר האחד. ומן העבר השני אנחנו מכירים ספרים שהשם שלהם הוא לא על שם הפתיחה. לדוגמה, ספר תהילים, נכון? תהילים אין בפסוק הראשון, או ספר שופטים. יש עוד ספרים שבהם בעצם השם הוא על שם איזושהי מהות. זאת אומרת, זה קריאת שם שיש לה משמעות. היא מספרת על מהותו של הספר, תקופת השופטים, תקופת המלכים, ספר תהילים, אף על פי שהלשון הזאת אינה פותחת. באמת, גם הלשון הפותחת היא איננה מקרית. זאת אומרת, אם אנחנו מתבוננים בשמות של הספרים, אז אפשר לראות שספר בראשית, לדוגמה, המילה בראשית מספרת במידה רבה את עומק הסיפור. אלה שמות בני ישראל, יש לה גם הקשר. זאת אומרת, השמות זה איזשהו קיצור של שמות בני ישראל, כשהספר כולו מדבר על בניית עם ישראל. ואם אתם שואלים אותי לציין את המילה שמות, זה בעצם לבוא לעם ישראל לא מהקולקטיב, לא מבני ישראל, אלא מהשם של כל אחד ואחד. ובעצם יש פה בנייה של כלל מתוך פרטים, מתוך שם ועוד שם ועוד שם, שמרכיבים את הכלל. ובמובן הזה אני חושב שהבחירה בשם שמות היא מאוד מהותית, היא מאוד משמעותית. ובעצם אפשר לעבור עוד ספר ועוד ספר, אולי נגיד עוד אחד, ספר ויקרא. גם, מה זה ויקרא? ריבונו של עולם קורא למשה, אבל לאן הוא קורא לו? ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מאוהל מועד. זאת אומרת, ריבונו של עולם נמצא באוהל מועד, משה נמצא בחוץ, והקריאה מסמלת בעצם, אתה רוצה לשמוע את דבר השם? בוא. והבוא הזה זה כמו לנתק את משה ממבט אנושי, ולהביא אותו בעצם לדבר השם שפותח את הספר, ועד חתימתו, תחת הכותרת, ריבונו של עולם קורא לו, בוא ותשמע איזשהו דבר, כפי שהוא נראה, כפי שהוא נצפה, כפי שהוא מתואר מנקודת מבטו של ריבונו של עולם, שנמצא במקום הקודש. והספר כולו לוקח אותנו לאיזה מקום גבוה, והקריאה הזאת היא מספרת את עומק הסיפור, אני חושב. שומעים את המקום? אז אם כן, באמת גם הלשון הפותחת איננה מקרית, היא מספרת איזשהו סיפור. ומכאן אנחנו מגיעים אם כך למילה איכה. מה בעצם יש? המילה איכה פותחת, אבל מה יש בה במילה הזאת? אז במובן הכי פשוט, מה זה איכה? איך יכול להיות? איך קרה כדבר הזה? איזה מין פליאה, איזה חוסר יכולת לתפוס, להכיל את גודל השבר שבעצם הרה. זוהי אמירה שנמצאת כאן בקינה הזאת, ואנחנו מכירים אותה מאוד מקומות. אנחנו מכירים את קינת דוד, נכון? על שאול ועל יונתן, ושם אנחנו רואים את המילים, איך נפלו גיבורים? איכה ישבה בדד, העיר הבת ים. איך נפלו גיבורים? הגיבורים אמורים לעמוד, להילחם, לנצח. וואו, והם נפלו. אז יש פה איזו פליאה. לא יכול להיות. איזה חוסר יכולת להקל, וגם כאן אנחנו בעצם רואים את אותה פליאה. מעניינת העובדה שאצל דוד הפליאה היא בנויה הפוך. זאת אומרת, היא קודם כל מתארת את המקום הגבוה. הצבי ישראל, צבי במשמעות של תפארת ישראל, איזושהי הצבעה גבוהה גבוהה, על במותיך הגבוהים חלל. איך נפלו גיבורים? איך יכול להיות? שנפלו ו... איך אנחנו מתחילים? מתחילים שם. הצבי ישראל, על במותיך חלל, זאת אומרת כבר במותיך זה המקום הגבוה, והחלל זה הנפילה, ואחרי זה אומרים, איך נפלנו שעל במותיך נמצא החלל? שצבי ישראל הוא חולל ונפל. אז אם כן, דוד מתחיל, הוא מצייר שמיים ותוהה על, על נפילתיו. ואילו כאן נקודת המוצא היא הפוכה. איכה ישבה בדד, מי? העיר רבת ים, העיר שהיא הייתה רבת ים. עכשיו היא כאלמנה. וממשיכים באותו מבנה. איכה ישבה בדד, העיר רבת ים. הייתה כאלמנה, רבתי וגויים, שרתי במדינות. זאת אומרת, היא הייתה רבה בגויים, היא הייתה שרה במדינות, ועכשיו היא הייתה למס. אז נכון שזה, ההמשך הוא כבר מתהפך. מתארים את רבתי בגויים, שרתי במדינות, והיא הייתה למס, היא נפלה. אבל לפחות כנקודת מוצא, אני חושב שבניגוד לדוד שמתאר קודם למעלה ואומר משם נפלנו, פה נמצאים עמוק עמוק בתוך השבר, וכשנמצאים עמוק בתוך השבר, מתחילים, פותחים במילים איכה אנחנו הגענו לאן שהגענו. איפה היינו לפני כן? אז חוזרים ומתרפקים, אבל נקודת המוצא היא שבר, ובאמת אנחנו פה שבר החורבן, דוד איננו בשבר של חורבן, הוא בשבר של כאב גדול, של איסורים גדולים, אבל אני מזכיר לכולם את הקינה שלו, הוא פותח במילים, ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר ישר, מציין מגמה, לאן אנחנו הולכים, הצבי ישראל מתאר איזה שמיים ואומר, טוב, השמיים האלה נפלו בכאב גדול, בקינה, בבכי, אבל בכל אופן, ופה אנחנו עמוק, עמוק בתוך החורבן. טוב, בואו נלך צעד קדימה. אנחנו רואים במגילת איכה שלושה פרקים שפותחים במילה איכה. סליחה? מי שחיבר את הספר הזה, כך חזל בכמה וכמה מקומות, הגמרא בבבא בתרא, ירמיה כתב ספרו בספר מלכים וקינות. שימו לב, הלשון פה היא קינות. גם בתרגום מופיע ירמיהו בפתיחה, ובתרגום השבעים, ואי אחר, אחרי גלות ישראל וחורבן ירושלים, וישב ירמיהו לבכות, ויקונן את הקינה הזאת על ירושלים, ויאמר איכה וכו' וכו'. ככה פותח תרגום השבעים, מה? את התיאור הזה? יש מי שאומר את הדבר הזה, אינני יודע למה ללכת לשם, יש פה תיאורים של מציאות כואבת. בכלל, כן, יש פה בכי, יש פה קינה. להגיד שהבכי בצורה הזאת עם תיאורים של מה שקרה, זה קרה לפני, אינני יודע מה מוביל. מה?
זה לא המגילה של יהויקים,
אין לי הבחנה ביחס לדבר הזה. בואו נחזור אלינו. אם כן, שלושה פרקים פותחים ב... בלשון הזאת איכה, ותראו איך כל פתיחה היא בעצם לוקחת אותנו למקום אחר לגמרי, ובכל אחד משלושת הפרקים אנחנו בוכים על משהו אחר לגמרי. אחד הדברים שאני רוצה לעשות בלימוד הזה, זה להפקיע מאיזה עמדה שאני יכול להעיד על עצמי. שנים רבות הייתי אומר את הקינות האלה, והרגשה בוכים כל הזמן על אותם דברים. פעם במילים כאלה, פעם במילים אחרות, אבל בעצם בכי על החורבן, בכי על ה... על המקום הגבוה, השמיים שנפלו, ועל עם ישראל. וכל פעם אומרים את זה בלשון אחרת, אבל בעצם זה אותו עניין. ומה ההבחנה בין קינה לקינה? מעניין לעניין באותו עניין. והנה, פתחתי את הקינות, וראיתי שזה לגמרי לא כך. לכל קינה יש סיפור אחר לגמרי. לכל קינה יש לה ניסוחים אחרים, ומילים אחרות, ו-DNA אחר. אני רוצה שנתחקה אחרי ה-DNA של הקינות. זאת אומרת, מה יש כאן? על מה הוא בוכה כאן, ועל מה הוא בוכה כאן, ובכל מקום הוא בוכה על משהו אחר. יש גם חזרה, יש גם נקודות השקה, אבל גם בנקודות ההשקה, בכל פעם אתם תראו, זה לבכות, אמנם על אותה מציאות, אבל הוא בוכה על היבט אחר שלה, הוא בוכה על משהו אחר, זה לא אותו דבר. זה המקום שהייתי רוצה שאנחנו נחתור אליו. אז בואו נגיד כמה מילים על כל אחת מהקינות, סוג של הקדמה. אז אם כן, הפרק הראשון פותח במילים איכה ישבה ודד, העיר רבת עם, הייתה כאלמנה. שימו לב מהו הנושא, עיר שקודם לכן הייתה רבת עם, עוד נראה בהמשך, עם גדול היה מתאסף בה, עם גדול היה עולה אליה לרגל, היא הייתה מחברת עולמות שלמים בתוכה. והנה כרגע היא יושבת בדד. אוי 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 אוי. איזה שבר בעצם. מקום שאמור לחבר את העולם, מקום שאמור להיות מקום שעולים אליו לרגל, עכשיו הוא יושב בדד, או היא יושבת בדד. העיר, זוהי. ואנחנו נראה שכל הפרק כולו נסוב סביב הפער הזה בין רבתי עם או שרתי במדינות, מקום שמדינות אמורות לבוא, גויים אמורים לבוא לפה, ואף אחד לא בא. עכשיו היא יושבת בדד, לא רק שהיא יושבת בדד, אנחנו נראה מה קורה בין מי שאמור היה לבוא אליה, לבינה כרגע. הנתק, הבדידות, השבר שבעצם מתרחש. זה מקום אחד. הפרק השני פותח גם הוא באיכה, תיאורו של שבר שלא ניתן לעכל אותו, אבל תשימו לב, הוא בוכה על משהו אחר לגמרי. איכה יעיב באפו אדוני את בת ציון, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל. שימו לב, איכה יעיב, הכוונה איכה יחשיך, בלשון אב, שמחשיך באפו, פירוש בחרון אפו. האח הוא בעצם החשיך בחרון אפו את בת ציון. השליך משמיים ארץ את תפארת ישראל. תפארת ישראל, את הכבוד, את המקום הגדול הזה, והוא לקח שמיים והשליך אותם ארצה. או אם תרצו, ולא זכר אדום רגליו ביום אפו. הוא לא זכר שבעצם כאן זה אדום רגליו. השמיים כסאי והארץ אדום רגלי, והוא שכח את הגובה הזה שנמצא פה, והוא השליך אותו ושיבר אותו וריסק אותו, והחריב פה איזשהו דבר גבוה. זה שם הסיפור של הפרק השני. לא החלה, לא חיבורים, לא מקום שהוא רבתי עם, או רבתי בגויים, או רבתי במדינות, זה לא הנושא. הנושא הוא לקח דבר גבוה והשליך אותו ארצה וריסק אותו, ושבר אותו, ובעצם יש פה חורבן, ויש פה שבר גדול של עולם שהיה אמור להיות למעלה. כן.
אני חוזר על פה, גם בפרק הראשון ממש, וגם בכל הפרק חוזר על פה, הנקודה של איך השם עושה לנו
בדבר. נכון, אתה צודק לגמרי, היבט נוסף ממשי כאן, זה לא רק איך הדבר נפל, איכה יעיב באפו ריבונו של עולם. וכל החלק הראשון של הפרק, הוא היה כאויב. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא פתאום לבש לבוש חדש לגמרי ולא מרחם, ושובר ומרסק ומחריב. איך יכול להיות? בלי גבול. אין שום גבול, והוא יעמוד ויתאר שוב ושוב את חרון האף שלו, את העמדה שלו כמי שיחיב. זה לא חרב מאליו. ובמובן הזה זה סיפור אחר לגמרי מהפרק הראשון. הפרק הראשון זה ירושלים כמכילה ומחברת עולמות, ואיבדה את מקומה, וכעת היא יושבת בדד, ומה קורה בציר הזה שלה עם כל מה שסובב אותה? ופה איך ריבונו של עולם לקח והחריב, לקח ושבר, ומתארים אותו ומתארים את השבר. סיפור אחר. בוכים על משהו אחר. הפרק השלישי, הוא מתאר, אני הגבר. ויש פה תיאור בעצם של חורבן אישי, הייתי אומר, של מצבים קשים שנמצאים בהתחלה, ולאחרי זה חורבן, ואחרי זה מה עובר עליו ברמה אישית. וחכמים כבר ייחסו את הדבר הזה לירמיהו. רבים ייחסו את הדבר הזה לירמיהו, ויש סיבות טובות לקשור את הדבר הזה לירמיהו. אפשר לראות גם את השלבים הראשונים, הייתי שחוק לכל המין, נגינתם כל היום, ויש פה תיאור של חורבן מעבר לכך, והוא בעצם מתאר איזשהו סיפור אישי, ובאיזשהו שלב אנחנו רואים שמשתלב החורבן הכולל של העם. זאת אומרת, הסיפור האישי שלו איננו רק סיפור אישי, סיפור שנשזר בסיפור הלאומי, וכן, אפשר לראות שהוא מדבר פה גם על העם, גם על מה ש... איני עוללה לנפשי מכל בנות ציון וכן הלאה. יש פה מעבר להיבט האישי, יש פה גם באיזשהו שלב מעבר ללשון רבים. זאת אומרת, כן, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד אדוני, אנחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת, ועוד יש פה התייחסות, פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי. אז הוא מתחיל בסיפור האישי שלו, אולי גם מול העם ואולי גם מול האויב, ועל השבר הפנימי הגדול, העמידה שלו מול הקדוש ברוך הוא, והוא שוזר את זה באיזושהי צורה גם עם החורבן, והוא מסיים בעצם בהיבט האישי שלו. אז יש פה איזושהי הליכה למקום מעניין שלוקחת את החורבן לא רק במקום ההוא, אלא מישהו מאוד מאוד מרכזי שעמד וצפה את החורבן וליווה את החורבן, איך הוא עובר בעצם את התהליך בכללותו. ולאחר מכן, הפרק הרביעי, שימו לב, איכה יועם זהב, סליחה, ישנה הקטם הטוב. זאת אומרת, יש זהב שהוא מפז, שהוא מבריק אולי, שיש לו את המעלה של זהב, איכה יועם זהב. היה זהב, עכשיו הוא יועם, הוא כבר לא זהב בתארתו, הוא כבר לא נקי, הוא מאומאם. הקטם הטוב, תשתפך נאבני קודש בראש כל חוצות. שימו לב, אין פה את מה שראינו בפרק השני, איכה הקדוש ברוך הוא, בחרון הפה עושה את הפעולות האלה, זה לא הדבר, זה הדבר בעצמו, זה כמו להתבונן על המציאות ולראות, תראה מה קרה לה, תראה איך היא נשברה בתוכה. אבל זה היא, וממילא זה גם לא דווקא בדברים הגבוהים שתוארו בפרק ב', פרק ב' הרבה ידבר על המקדש, על המקום הגבוה, ופה זה המציאות מתוכה, ויש פה גם תיאורי חורבן מפורטים יותר כבר, קונקרטיים יותר, קשה יותר לקרוא כבר את הפרק הזה, הוא יורד לאיזשהו מקום בתוך המציאות, בניגוד לפרק השני שמתאר אותו מאיזה זווית גבוהה יותר, אלוהית יותר, איך הוא עשה את הפעולה והמעשה.
מה שומעים מהפרק הראשון שמתאר שינוי של המצב של ירושלים?
הפרק הראשון זה ירושלים במובן של האינטראקציה בינה לבין העולם, בינה לבין עם ישראל, שהיא מחברת את כל עם ישראל, היא מחברת את כל העולם, זה משהו אחר לגמרי. זה הנושא בפרק א', אנחנו נראה מהפסוק הראשון ועד האחרון, וכל מה שמדובר, הוא מדובר בראי הזה, תחת הנקודה הזאת. פה אתה מדבר, מה זה החורבן? מה קרה? מה חרב פה? איך היה זהב? והוא כבר לא זהב, קרה לו משהו. ומיד אחרי זה, אם אני ממשיך, בני ציון המסולאים בפז, עכשיו הפכו לנבלי חרס, מעשה ידי יוצר, ושברים ושברים ושברים. בסדר? זה עולם אחר לגמרי. נכון. נכון, בעם ישראל בצרותיו. זה כמו אתה לוקח את המצלמה בכל פרק, אתה צופה במשהו אחר. ופה אתה לוקח, נכנס פנימה למציאות, מה עובר על עם ישראל, רואה את התמונות הפיזיות יותר, הממשיות, כך בפרק הרביעי. הפרק החמישי על פניו זה לא מיד אחרי החורבן, זה לא סמוך לחורבן, יש מי שקושר אותו לשארית הפלטה שנשארת בארץ, וכולם יצאו לגלות והם נשארים בארץ ומתארים מה עובר עליהם בארץ. זכור אדוני מהיה לנו, הביט הורד חרפתנו, נחלתנו נהפכה לזרים, בתנו לנוכרים, זה עדיין אולי בחלק הראשון, אבל מאוחר יותר ממנו בכסף שתינו, אצלנו במחיר יבואו, יש שולט אחר, יש ריבון אחר, עבדים אשלו בנו, פורקן מידם, ולאחר מכן אנחנו מדברים על אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו אבונותיהם סבלנו. מה זה אבותינו חטאו? מה, אתם לא חטאתם? אתם לא? לא, לא, אנחנו כבר לא הדור של החורבן, אנחנו מאוחר יותר, ואז כאילו המשך החורבן, מה קורה בארץ? ובסופו של דבר, השיבנו, אדוני אליך ונשוב וחדש ימינו כקדם, מתוך ההישארות הזאת בארץ, איזו הסתכלות רחוקה, לאן הדבר הזה אמור להוביל בסופו של דבר. טוב, נתנו איזושהי תמונה, שאני חושב שהיא פתיחה, וכל מי שרואה אותה, אז מוזמן להיכנס לפרקים ולראות הרבה יותר ממה שאמרנו כמובן, אבל נתנו איזושהי סריקה, ומיד עכשיו אנחנו ניכנס פנימה לפרק הראשון. אז בואו נתחיל. טוב, אז אמרנו, הפתיחה היא איכה ישבה בדד העיר הבת עם. הייתה כאלמנה. בואו נראה. אם כן, יש עיר שהיא רבת עם והיא כרגע יושבת בדד. יכולנו לחשוב על רבתי עם שיש בה הרבה עם, אז הניגודיות להרבה עם זה מעט עם, זה לא בדד. בדד זה ביחס לעיר אחרת או ביחס לאנשים שנמצאים במקום אחר. אני בודד, הכוונה אין עם מישהו שאני יכול לחלוק את עולמי איתו, שאני נמצא איתו באיזשהו קשר, נכון? לכן אני אומר, אם רבתי פירושו שיש בה הרבה, אז יש פה זרות, יש פה קושי, מה זה? הישיבה לא אמורה להיות בדד, ההיפוך אמור להיות מעט. אבל מסתבר, כן?
בודדה מהאנשים שהיו איתה.
יפה, בודדה, אז אפשר להגיד בודדה מהאנשים שבתוכה. ואפשר להגיד, אני חושב, משהו יותר פשוט, שבעצם אנחנו מדברים על ירושלים. אף על פי שעד פסוק ז' לא יזכירו את ירושלים. זאת תהיה, אלה יהיו שמות אחרים וזה לא מקרה. אבל בשלב הראשון, אבל אנחנו מדברים על ירושלים, זה ברור. וירושלים זו עיר שעלו אליה על הרגל. ירושלים זו עיר שהייתה מרכז. וממילא המקום שעד היום כולם מתעניינים וכולם באים ועולים לרגל אליו, עכשיו הוא יושב בדד. או ישבה העיר בדד ביחס לעמדה של מי שמחברת ומי שמקבצת אליה. אפשר לראות את הדבר הזה, אם כבר הגענו לאנשים שבאים אליה, וזה הרבתי עם. אני לא חושב שהרבתי עם זה לא... זה לא הכוונה, עיר גדולה מאוד שיש בה, אנחנו גם יודעים, ירושלים בבית ראשון היא קטנה. מי שמסתכל על מידותיה על עיר דוד למטה, ואולי מעט העיר העליונה, אתה מדבר על בית אל, גודל, אתה מדבר על מקום שהוא לא גדול מבחינת המסה, אבל הוא מקום שמזמין את עם ישראל כולו, וזוהי נקודת מוצא. ובמובן הזה, מקום המזמין הפך להיות בדד, כבר אף אחד לא עולה אליו, אף אחד לא מתעניין במקום הזה, ואז הבדד יכול להיות לא רק ביחס לפרטים העולים אליה, אלא גם ביחס לכלל על המקומות, בהיבט שהיא המרכז של כולם. אז היא עכשיו היא בודדת. אם לפני כן הייתה לה איזה מערכת יחסים עם כל הערים האחרות, כי כולם באים לפה, מכל הערים באים לפה, עכשיו היא נשארה בודדה לבדה. מה הכוונה עיר יושבת בדד? עיר זה אנשים או שזה העיר, המקום, הפיזי? מה?
האבנים
נמצאות פה, אבל קשה. עוד מה תראה בכה תבכה בלילה. מי בוכה?
ירושלים.
אז מי ירושלים הבוכה? מי זאת? ירושלים שבוכה. מה? נכון. אז על פניו הכוונה... מקום עם יושביו, אבל זה לא המקום ולא יושביו, זה סיפורה של ירושלים שמכיל את שניהם, וכרגע אני מייצר איזושהי הפשטה, ועוד רגע תראו, ירושלים בוכה, ובהמשך ירושלים מדברת. באמת אולי כדאי להגיד שבמבנה של הפרק הזה, עד פסוק י' המקונן נקרא לו, הוא מתאר את הבדידות ואת הצער של ירושלים, ומפסוק י' א', מי הדובר? בואו נקרא. מסוף הפסוק, ראה אדוני והביטה כי הייתי זוללה. לא עליכם כל עוברי דרך, הביטו, רואים, יש מחוב כמחובי. מי זה מחוב כמחוב? מי את מדבר? מי את? אז מי זאת? ירושלים. מה זאת אומרת ירושלים? אז זה הופך להיות מוסד מופשט בעצם. איזושהי התייחסות אליה על תושביה ועל הרעיון הרוחני שנמצא בה, וירושלים עכשיו. אומרת את דברה, מספרת את סיפורה. יפה. אז אם כן, איכה ישבה ודד, העיר רבתי עם, הייתה כאלמנה. שימו לב, זו שקודם לכן הייתה מרכז שכולם עולים אליה לרגל, כעת היא אלמנה. טוב, כשאנחנו אומרים אלמנה, אז השאלה מתבקשת מה היא? מי היה בעלה? אז מי היה בעלה? על פניו, כל מי שעלה אליה על הרגל, הכלל הזה, הציבור, ההמונים שצבעו על פתחה ובאו אליה ונתנו לה משמעות ונתנו לה שם ונתנו לה גובה ונתנו לה את הרוח בעצם, מעין איש ואישה, איזושהי הדמיה, ובמובן הזה הייתה כאלמנה ביחס לרבתי עם שבא אליה וחולל בה או נתן לה שם, נתן לה משמעות. זה מן העבר האחד. ואני חושב שבסוג של התכתבות, לא במובן הישיר, אפשר לראות את בעלה לא רק כעם רב שבא אליה, אלא לראות את העובדה שעם רב בא אליה כאיזשהו דבר שמאפשר את בואו של השוכן. כי ברור שהנושא פה זה הרבתי עם ורבתי בגויים ורבתי במדינות, אז נתחיל ברבתי עם, שבעצם יצר גם את בואו של, של הבעל. זאת אומרת, המצב הזה הוא כזה שגם היה האיש בתוך הסיפור. עכשיו שהלך העם רב, הלך גם האיש. ואז לראות אותו מעבר, זאת אומרת. כי אני אומר, במובן הפשוט, התיאור והנושא פה זה עם רב, אבל אולי באיזושהי משמעות נלווית, אז האיש יכול להיות באמת ריבונו של עולם, או השוכן שבא אליה. נמשיך, אם כן, רבתי וגויים, שרתי במדינות, הייתה למס. אם התחלנו ברבתי עם, ועל פניו עם זה עם ישראל, במעגל הפנימי, אנחנו עוברים למעגל נוסף, וזה מעגל הגויים, ומעגל שלישי זה מעגל המדינות, שזה כבר לא רק גויים כמושג, אלא כמדינות, כישויות אחת ועוד אחת, כממלכות שבעצם היא הייתה בקשר איתם. ובעצם, אם כן, עכשיו שימו לב, במעגל הראשון רבתי עם, רוב עם שיש בה. אחרי זה לא אומרים רוב גויים, רבתי גויים, או רבתי מדינות, כי זה כבר מערכת קשרים איתם, זה כבר לא, זה לא, הם לא נמצאים, הם לא חלק ממנה, כמו עם שהוא אורגני יותר, והבית היא סוג של מגלמת איזשהו קשר רבתי ביחס לגויים, רבתי ביחס למדינות, סוג של קשר, כבר לא כמו עם במעגל הראשון, והיא הייתה למס. זאת אומרת, תחת היותה מרכז לעולם כולו, עכשיו היא מוטלים עליה מיסים, ועמים אחרים היא משלמת להם מס. רואים את השבר בעצם, ועל הדבר הזה אנחנו פותחים במילים איכה הייתה כדבר הזה. אני רוצה לחדד, המילה איכה יכולה להתפס כאיזה פליאה, איך יכול להיות? ואז אני נשאר עם הפליאה במובן הרגשי. אני יכול ללכת צעד נוסף ואומר, איכה קרה הדבר הזה? ומעבר לכאב ולקינה שיש פה, יש פה גם בקשת פשר ומשמעות. איכה, ספר לי איך קרה הדבר הזה. והנה, המגילה הזאת תספר לך גם איך הדבר קרה. היא לא רק תשאיר אותך עם הכאב. אני חושב שבאמת הצעד הוא אל עבר הצעד הנוסף כאן. בואו נמשיך. אם כן, בכור תבכה בלילה ודמעתה על לחייה. בכור בוכה ירושלים בלילה, ולמה דווקא בלילה? עם עצמה, כשהיא בתוך עצמה, זה הבכי הראשון, ודמעתה על לחייה. למה הדמעה על הלחי? היא לא פוסקת. כל הזמן עוד דמעה ועוד דמעה, אז הלחי כל הזמן רטובה. דמעתה על לחייה, היא לא יבשה. אבל לא רק בגלל שהיא בוכה כל הזמן, הדמעה לא יבשה, שימו לב, יש עוד סיבה. אין לה מנחם מכל אוהביה. זאת אומרת, אילו היו מנחמים אותה, היא יכלה להפסיק. הדמעה הייתה פוסקת, אבל לא, אף אחד לא מנחם אותה.
אם אין לה מנחם, שהיא לא מצליחה להתנחם. יש מי שמנסה.
תכף תראה שאין מי שמנסה. תכף תראה, אני קורא את ההמשך של הפסוק, כל ראיה בגדובה היו לה לאויבים. אני מקווה שאני במילאל ובמילרע, כן, בגדובה היו לה לאויבים. זאת אומרת, אנחנו רואים אם כן, אין לה מנחם, הכוונה אין מנחם, זה ביחס לאוהבים, והרעים לא רק שהם לא מנחמים, הם גם בוגדים בה. זאת אומרת, יש פה שתי רמות, האוהבים לא מנחמים והרעים בוגדים בה. טוב, קרה משהו. זאת אומרת, היא רגילה להתקללות הזאת, היא רגילה להיות מחוברת לכל המעגלים, והנה האוהבים, קרה משהו, בינם לבינה, והם כבר לא מנחמים, הרעים בגדו בה, היו לה לאויבים, והשאלה כמובן, מדוע? מה קרה? למה בעצם מעגלי קשר כל כך משמעותיים, הם נפרדים, מתרחקים ממנה? אז בואו נשאיר את זה כשאלה, כרגע רק מציינים את העובדה, ואני כבר רוצה להראות איך הנושא פה כל הזמן, בפרק הזה, זה היחס בין המעגלים שעד היום הזינו את ירושלים, היא חיברה אותם, היא הייתה אי רבתי עם או גויים או מדינות, וכל המעגלים האלה פסקו, ולכן פה אין לה מנחם, או האוהבים שלה, היא חסרה אותם, היא הייתה רוצה את הקשר איתם, אבל הקשר הזה ניתק וקרה לו משהו. גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה. שימו לב, יהודה פה זה מדינת יהודה. אנחנו מדברים על ממלכת יהודה וממלכת ישראל, נכון? אז כשאומרים את המילה יהודה, זה לא שם של שבט רק. זה ממלכת יהודה. אז גלתה יהודה ללכת מירושלים אל יהודה, זה סוג של התרחבות מעוני ומרוב עבודה. אפשר לומר שאלה, זה תיאור למצב שהיה בזמן המצור הגדול שהיה על ירושלים, שהתחיל בעשרה בטבת, והיה כשנתיים וחצי, איך סופרים, אבל בכל אופן תקופה ארוכה של מצור, ואולי זה התיאור של מה שהיה שם בתוכה. והיא ישבה בגויים, לא מצא מנוח. אז אם כן, היא גלתה ויושבת בגויים, ותחת המנוחה, או תחת החיבורים שהיו לה עם מעגלים מסביב, עכשיו היא בגויים, אבל היא לא מוצאת מנוח. כל רודפיה היא סיגוה בין המצרים. זאת אומרת, היא נמצאת שם, והרודפים משיגים אותה. מה זה בין המצרים? במעבר צר. סוגרים עליה, מה שנקרא, נכון? מקום שהיה מרכז לכל העולם כולו, עכשיו הוא נסגר. סוגרים עליה בין המצרים, זה דבר והיפוכו. זה לדחוק אותה. היא רוצה את המרחב ולהיות קשורה לכל העולמות, והנה העולמות רודפים אחריה וסוגרים ותוחמים אותה בין המצרים. חוזרים בחזרה אל ירושלים או אל ציון, מה?
בתוך כל פרק וכן יש הרבה חזרה על כל...
כן, הרבה חזרה ויש גם איזה תנועה, בואו נראה אותה. אז אם כן, אנחנו התפלנו על השבר הזה, ואנחנו יצאנו לגלות עם יהודה, ישבנו בגויים, לא מצאנו מנוח, השיגו הרודפיה בין המצרים, והנה אנחנו חוזרים עכשיו ומסתכלים, ומה קורה בירושלים, ומה קורה בציון שעזבוה, ובואו נראה, דרכי ציון אבלות. למה מדברים דווקא על הדרכים? זה הנושא. דרכי ציון שהיו אמורות לחבר כל מקום לכל מקום, הם אבלות. מבלי באי מועד שעולים לרגל ומתוועדים, אותם ההתוועדות, החיבורים, בעצם האלה חסרים. כל שעריה שאמורים לקלוט את ההמון הרב, מה איתם? הם שוממים. מבלי באי מועד, מבלי אנשים שבאים להתוועד. כהני הנאנחים. עכשיו תראו, כהני הנאנחים, מה פתאום עברנו לדבר על כהנים? אבל הנושא פה זה לא המקדש, זה לא כהני השם. זה כהני העיר. אתה מדבר על העיר, אתה מדבר על החיבורים שהיא חיברה את כולם, ואתה עכשיו תחת הכותרת הזאת, אומר, כהני העיר כבר נאנחים. למה? כי, אני אגיד את זה, אין להם את האינטראקציה או את החיבור שכל העם בא אליהם. זה לא קורה. פה הם כהני העיר. אין תפקידם כרגע להיות כהני השם ושלוחיו. זה לא הנושא פה. ובהיבט הזה הם איבדו את מקומם, איבדו את תפקידם. מה? נכון, ברור, זה אותם כהנים, רק אנחנו מסתכלים עליהם מנקודת מבט של, כמו שראינו, של כהני העיר, בתולותיה של העיר, בתולות העיר נוגות, הבתולות על פניו מספרות את סיפור התקווה, את הסיפור של אישה בתולה שבאמת מחכה לחיים, לעתיד, לשיתוף, לחיבור עם איש שיבוא, ומשהו ייפתח בקשר ביניהם. הבתולה נמצאת במקום החתום, והפתיחה היא בעצם החיבורים שגם הם קשורים, רק הפעם באיזשהו עולם פנימי יותר. עכשיו הוא ממשיך. היו צריה לראש. שימו לב, עכשיו הוא בעצם מתאר מה קורה בינה לבין הצרים אותה. אני אחזור לנקודת המוצא. בינה לבין העם הרב שבא עכשיו וצר, מה קורה ביניהם? מה מערכת היחסים ביניהם? אז אם כן, היו צריה לראש, אנחנו בפסוק ה', אויביה שלו, כי אדוני הוגה על רוב פשעיה, עולליה הלכו שבי לפני צר. שימו לב, מי שצר אותה, האויב, בבל ואולי עוד, היו אויביה, היו צריה, סליחה, לראש. ואני שואל, מדוע צריה הפכו לראש? מה בעצם גרם לדבר הזה. מה?
כשהם היו ראש, נמתרו עליה.
היו צריה לראש. אחרי, נכון, בהחלט ככה. אחרי שניצחו, הם עלו. שדרג אותם. הם החריבו את ירושלים. הייתי אומר שאפשר לראות את זה מכמה כיוונים, אבל אולי אחד מהם זה להבין שהמאבק בין ירושלים לבין מי שמחריב אותה הוא מאבק בעולם הרוח. הוא מאבק של שני סיפורים. מעין רומי וירושלים. רומי זה הבית השני, פה אנחנו מדברים על בבל, אבל מעין, זאת אומרת, יש פה שני כוחות, שני עולמות שנאבקים אחד עם השני, וברגע שירושלים נפלה, אז הכוח האחר בעצם יש לו אור ירוק והוא פורץ והוא הופך להיות ראש כתוצאה מהעובדה שהוא הכריע, ועכשיו השפה שלו היא השפה שנוחלת את העולם. ואני מבין שבאמת השפה של ירושלים זה איזושהי שפה פנימית שאנחנו עוד רגע נראה אותה עוד ועוד. המקום הפנימי הזה שהיה בתוכה והאיר את כל המעגלים שמסביב, המקום הזה עבד, והנה עכשיו לראש בעצם מי שעמד מן העבר האחר וסיפר סיפור אחר, ובסופו של דבר הסיפור שלו יצא לפועל כי היא חרבה. אבל את המיוחד שבה נוכל לראות בשלבים הבאים. אז אם כן, אויביה יושבים בשלווה, כי הם עכשיו יושבים על הסוס, כי אדוני הוגה, השאה נוגה על רוב פשעיה. שימו לב, הוא מדבר על הפשעים שלה כבר, זה לא קרה במקרה. עולליה הלכו שביל לפני צר. זאת אומרת, עולליה הלכו שביל לפני צר, אני מבין שבעצם מתארים פה עוללים שהם, הייתי אומר, הבטן הרכה שלנו. זאת אומרת, כשיש מלחמה, אז המקום הכי מוגן, הכי פנימי, זה העוללים, נכון? אנחנו שומרים אותם בלב, ושימו לב, עולליה עכשיו לקחו אותה מהריבונות שלנו, מהשליטה, מהאחריות, מהיכולת שלנו להגן עליהם, לקחו לנו את המקום הכי פנימי הזה, ועכשיו הם הולכים לפני צר, אוי אוי אוי, לאן הגענו? והתיאור הזה, הוא בעצם בא לומר, יש פה ריבון אחר. היא כבר לא ריבון, היא כבר לא עומדת בתפקידה, היא כבר לא מובילה את הסיפור. מישהו אחר לקח, הנה אתה רואה את התינוקות שלהם, שלה, תראה איפה הם נמצאים עכשיו, מובלים לפני צר. ויצא מבת ציון כל הדרה, ההדר שהיה בה, החן, ההדר, המקום הפנימי שהיה. היו שריה שאמורים לארגן את, ה, את, 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 את המקום, את העיר, את הממלכה, השרים, זה תפקידם, הם כאיילים. מה מייחד את האייל? קצבי וך אייל. זה בהמות תאורות שלא עולות על גבי המזבח, ומה שמייחד אותם זה שהם לא מבויתות. הם קצבי וך אייל. מה? הם חיות, הם לא בהמות, הם לא מבויתות, ובעצם היו שרים כאיילים, זה תקלה. שר הוא לא אמור להיות כמו אייל, חופשי, רץ, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. שר הוא מישהו שאחראי, שמוביל, יש לו עמדה של שר, זה התפקיד שלו. ולא רק שהם כאיילים, איילים מוצאים מראה, אבל הם לא מוצאים מראה, הם לא יודעים איפה לראות, ולא רק שהם לא מוצאים מראה, וילכו ולא כוח לפני רודף. מישהו רודף אחרי השרים האלה, שעכשיו הם משמשים כאיילים, ואין לו כוח אפילו כאייל לברוח, וממילא תופסים אותו. בקיצור, איבדו את השרים. ועוד פעם, מה שאני רוצה להגיד כל הזמן, זה נסוב סביב אותו עניין. השרים הם המארגנים, זה מנהיגות. מנהיגות היא מחברת, היא לוקחת והופכת את הכל להיות אורגן אחד, את כל העם, והנה מי שאמור להפוך את האורגן הזה לדבר אחד, הוא בעצם כרגע... השרים האלה הם כאיילים והם הולכים בלא כוח לפני רודף. עכשיו הוא עדיין ממשיך ומתאר מזווית עינו של המקונן את מה שעובר עליה, אבל שימו לב, הוא הולך פנימה עכשיו יותר. לפני כן הוא תיאר את המציאות, עכשיו הוא נכנס פנימה ואומר, בוא תראה מה קורה בפנים. זכרה ירושלים ימי עונייה ומרודיה. הולכים לירושלים וזוכרים, אני שואל, מה זה זכרה את ימי עוניה? מה היא הייתה אמורה לזכור? אני הייתי מצפה לפסוק כמו זכרה ירושלים ימי הימים הטובים שלה, את ימי מחמודיה, את הימים, נכון? את ימיה הטובים. מה זה? זכרה ימי עוניה ומרודיה? אני ממשיך. כל מחמודיה אשר היו מימי קדם בנפול עמה ביד צר ואין עוזר לה. את מה היא זוכרת? את האובדן של מחמודיה, לא את מחמודיה. את הזמן, את העת שבו היא נופלת ביד צר ואין עוזר לה, את הרגעים האלה היא כרגע נזכרת בהם. ראו הצרים שחקו על משבטיה. זאת אומרת, היא עומדת ונזכרת עכשיו במה? בשבר הגדול שהיה. כן, אלעזר. רגע, רגע, רגע. זכרה ירושלים ימי עוניה ומרודיה. מה, מה? כל, אני שואל עכשיו על זה, מה היא זוכרת? כל מחמודי אשר היו מימי קדם, היא זוכרת את מחמודי אשר היו מימי קדם. זה אותו דבר, השאלה לאן תקשר את זה. היא זוכרת ימי עוניה ומרודיה ביחס לכל מחמדיה שהיו לה מימי קדם, ובנפול עמה ביד צר ואין עוזר לה, זה ההמשך. זאת אומרת, בסופו של דבר, הזיכרון הוא פה לשבר הגדול שהיה אחרי שהיה לנו שפע ומחמדים. בשני המשפטים, תסתכל עליהם. זאת אומרת, זה זיכרון לשבר. ואני שואל, מה ההבדל בין זיכרון של שבר לבין זיכרון והתרפקות על הטוב שהיה? זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, אם היא הייתה זוכרת את מחמודיה, אז היא מתרפקת, וואו, כמה טוב היה שם וכמה, איפה אני נמצאת? וזה האיכה הזאת, בעצם. זה לחזור אל נקודת המוצא. איכה קרה הדבר הזה שהיה לי את כל השפע שבעולם וכל המחמודים שבעולם, ועכשיו איפה אני נמצאת? אבל זה לא השלב הזה. השלב הזה זוכרת ירושלים את הרגעים הקשים. היא עכשיו כבר יצאה לגלות, היא נמצאת שם. מעניין לדבר על ירושלים כאיזשהו מושב. מי זה ירושלים אחרי שהיא יצאה לגלות? עדיין מדברים עליה כמושג. וירושלים זוכרת את הימים של עונייה, של מרודיה, אם תרצו, את המכת מרדות או את המרידה שלה. והיא רואה את המשבטה או בנפול עמה ביד צר ואין עוזר לה. במילים אחרות, היא זוכרת את המראות הקשים, והמראות הקשים האלה מביאים אותה לחשבון נפש. והזיכרון הזה, וואו, לאן הגעתי? איפה הייתי? מה עבר עליי? מביא אותה בעצם לעמדה שמסוגלת לשמוע את המעין תוכחה שתופיע לנו בפסוק הבא. חטא חטאה ירושלים. מה? הדבר הזה קרה מאליו? חטא חטאה ירושלים, על כן לנידה הייתה. תראו את היופי של הפרק. מדוע הוא מזכיר דווקא את הנידה? כי זה הנושא של הפרק. הנידה מורחקת בעצם, שהיא לא, גם היא לא מחוברת לבעלה, היא גם יכול להיות אפילו מעבר לבעלה, גם למקדש היא לא מחוברת. ואולי באופן כללי המושג נידה, אדם מנודה, הנידה, איזה ריחוק בעצם שקיים פה. ואם כן, חטא חטאה ירושלים, על כן לנידה הייתה, והיכולת להגיד את המשפט הזה היא קצת במידה רבה פועל יוצא לזכרה ירושלים. ירושלים זה העיר ואנשיה כמושג. גם ירושלים היום, תסתכלו, יש את תל אביב ויש את ירושלים. זה אותו דבר? זה לא אותו דבר. אז ירושלים אמרה את דברה. מי זה ירושלים אמרה את דברה? בסוף זה אנשים, אבל האנשים מספרים סיפור של מקום. הם לא מספרים סיפור של אנשים בלי מקום. לא, אז הסיפור, אני חושב שזה יכול להיות אנשים, ויכול להיות המקונן ואומר, מה עכשיו ירושלים אומרת? והוא עושה פה איזושהי הפשטה בעצם, ומדבר על העיר כעיר, כמושג, כאמירה, כמה שמייחד אותה, ומה שהיה בה, וההיסטוריה שבה, וכל הסך הזה זה דברה של ירושלים. זה מקום שלא קיים בממשות, אבל הוא קיים, הוא הלב של הסיפור. הוא נמצא, אבל הוא לא קונקרטי. מישהו עכשיו אפשר להגיד שהוא אומר את הדבר הזה? הנביא, כיצירה רוחנית, אומר את דברה של ירושלים כפי שהוא מבין אותה. בסדר? אז אני מסתכל על השעון ואומר, טיפה נלחץ על הדוושה, שנספיק ככה לראות לפחות חלק מהפרק השני גם. אז אני ממשיך. אם כן, חטא חטאה ירושלים, אנחנו באים עכשיו להיבט של החטא, גם שהיה פה על כן לנידה הייתה, תומתה ושוליה, סליחה, כל מכבדיה היא זילוה, הנה, פה עכשיו הוא נוגע בנקודה, בואו נראה מה יש כאן. כל מכבדיה היא זילוה כי ראו ערוותה. או בשלב הבא, תומתה בשוליה, ובשלב לאחר מכן לא זכרה אחריתה. שימו לב, פה הוא שם את האצבע. ירושלים, בואי תסתכלי, אני מצביע. הדבר הראשון, ראו ערוותה. למה הם ראו? כי היא לא הייתה צנועה. ומה זה הערווה הזאת שהם ראו אותה? ערווה זה מקום פנימי. לראות ערוות הארץ באתם זה לראות את הפנים של הארץ. הפנים זה מקום שנטועים בו כוחות חיים, רצונות עמוקים, פנימיים, שהם מאוד, אם הם מחוברים נכון אל פנימיותם, לאדם, בסוג של קשר נכון, מדויק, לא מוחצן, לא מחולל, לא נמצא ככה נותן דין וחשבון כלפי מה שקורה בחוץ, אלא מחובר לפנימיותו, אז זו קדושה, וזה עוצמה, וזה זה, זה כבוד של אדם גם. אבל ברגע שהיא מראה את ערוותה, היא חושפת את המקומות שהם אמורים להיות פנימיים, הם אמורים להיות בינה לבין עצמה, בינה לבין אישה אולי, בינה לבין המעגל הפנימי, הלא תלוי, הלא מוחצן, אז זה יכול להיות מקורות של עוצמה, של כוחות חיים, וכוחות החיים האלה כשהם חשופים לראווה, אז הם נופלים ומפילים את האדם בעצם. זה פנים שיצא החוצה וחולל כבודה, וכל מכבדיה שלפני כן היה להם כבוד, אומרים, היא זולה בעינינו, היא מזלזלים בה. זה דבר ראשון. תומעתה בשוליה, גם השוליים, אפשר לראות בהם שולי הבגד, זה גם איזה משהו שאם הוא מובנה נכון, אתם יודעים שהבגד זה בגד, וכנף הבגד, דיברנו על זה פעם. מה זה כנף הבגד? כנף זה ללכת לעולם שהוא מעבר. הקצה הוא לא השוליים, הוא לא הקץ, הקצה, טוב, קץ זה עוד דבר, הוא לא השוליים, הוא הכנף. הוא המעוף שלך אל העולם של מעבר, והנה תומעתה בשוליה, הקצה הזה שאמור לבשר את המעבר, הוא נטמע. מה? נכון, אז אני אומר, במקום שיהיה פה כנפיים טהורות, אז זה שוליים טמאות. ואם תרצו, לא זכרה אחריתה, אין לה לאן ללכת, אין לה אופק, אין לה חזון. או במילים אחרות, ירושלים הייתה, אם הייתה לה אמירה, פנימית, שהיא שלה, שהיא עצמית שלה, שהיא לא חושפת אותה לפני כולם, שהיא מספרת את הסיפור העמוק שלה, בטהרה, בפנימיותה, ובשוליה, ועד אחריתה, אז היא הייתה מחוברת, והייתה ממשיכה במקום הטוב שהיא הייתה, אבל היא איבדה את הדבר הזה, וכן, ותרד פלאים, ירדה משם, מלמעלה, באיזשהו פלא, לא נתפס, עד כמה היא ירדה למטה, כשהיא איבדה את עצמיותה. ראה אדוני עיתוני, כי הגדיל אויב, ידו פרס צר על כל מחמודיה, כי ראתה גויים באו מקדשה, אשר ציווית לא יבואו בקהל לך. שימו לב עוד פעם, באו כולם מקדשה, המקדש שלה. הנושא הוא לא המקדש, המקדש שלה לא יבואו בקהל לך, הם לא אמורים להיות חלק מהסיפור. עוד פעם בהיבט של החיבורים, חיבורים לא טובים. הם כרגע נמצאים בפנים, המקדש העצמי שלה, הוא עכשיו משמשים בו זרים, איבד את הכוח, איבד את האיכויות שלו.
מי זה שומר ראייה שבטוני?
מה?
מי זה שומר ראייה שבטוני כי
היא לא יהיה? איזה פסוק אתה? לא הבנתי.
לא, פסוק ת'.
סוף פסוק ת, ראה, ראה, נכון. זה ראה השבט עוניי, זה פתאום היא מדברת, כן, היא מדברת על, על עצמה, זה איזה מין קריאה כזאת פנימית, ומפסוק י' מסופו היא עוד פעם, ראה השם והביטה כי הייתי זוללה, ועוברים למונולוג עד סוף הפרק. אז בואו נלך לכאבה של ירושלים, הפתיחה בפסוק י' כל המן הנחים מבקשים לחם, נתנו מחמודיהם באוכל להשיב נפש, יש פה איזה מצב קיומי, הם נותנים את המחמדים, מה זה מחמדים? את האוצרות הפנימיים שלהם, אולי החשובים שלהם, הערכים שלהם, המחמד, הם נותנים אותם תמורת קיום. ראה אדוני והביטה, כי הייתי זוללה. בגלל שהייתי זוללה, עכשיו אני, בשביל להתקיים באוכל, אני צריכה לתת את היקר לי מכל. טוב, מכאן, מפסוק י"ב, מתחיל המונולוג שלה. אפשר לראות שבעצם התחלנו במקונן שדיבר על ירושלים באיזושהי כלליות, תיאר איזשהו תהליך שעובר על ירושלים, ועכשיו עוברים לירושלים. מה ההבדל בין מונולוג לבין תיאור של המקונן? מונולוג אמור להיות פנימי. כשירושלים תדבר מגרונה, אתה עומד לשמוע מה, מה קורה בפנים. יותר מאשר מישהו עומד ומתאר אותה מן הצד, נכון? אז זו הציפייה, בואו נראה. לא עליכם כל עוברי דרך, היא פונה. מה זה לא עליכם? על כך אומר רבא בגמרא. אמר רבא, אמר רבי יוחנן, מכאן לקובלנה מן התורה. ומה זה קובלנה? אומר רשי, כשאדם הודיע צערו לאחר, צריך לומר לו, לא תבוא לך זאת כמו שבא אליי. לא עליכם עוברי דרך, אני עומדת לספר לכם מה עבר עליי, שלא יעבור עליכם. ושימו לב, המונולוג שלה עומד להיות בינה לבין מי? עוברי דרך. ואני שואל, מה זה? למה את מדברת עם זרים? דברי עם עצמך. אצלי לדבר עם זרים זה לא זרים. אני ירושלים. אני המלכות, או ספירת המלכות, שאין לה מעצמה כלום, ותפקידה הוא כמו מנצח על תזמורת, לעמוד בתווך ולספר את הסיפור של כולם. אני פונה עכשיו לעוברי דרך לספר להם את הסיפור הכואב שלי, כי עוברי דרך מבחינתי זה לא האויב, זה עוברי דרך תמימים שאליהם אני פונה, כי באמת זה מהותי הסיפור הזה. אני ספירת המלכות, אני זו שצריכה לחבר את כל העולם פנימה. לפני כן ראינו היכולת לחבר את כל העולם, אם יש לך איזה מקום מאוד פנימי בתוכך, ואיתו את יכולה להוביל ולהזמין ולחבר חיבורים. אם חיללת את המקום הפנימי שלך, אין לך כבר את המקור החיים המפעיל את כל הסיפור הזה, ואין לך כבר יכולת להיות בעמדה שלך. ועכשיו היא עומדת, ותסתכלו מה היא מספר. לא עליכם, כל עוברי דרך, יקרה הדבר הזה. הביטו וראו אם יש מכאוב כמכאובי, אשר עולה לי. אשר הוגה אדוני ביום חרון אפו. שימו לב, הביטו ראו, אני מבקש שתראו איזה כאב. והיא מספרת מה עבר עליה. ממרום שלח אש בעצמותיי וירדנה, בעצמיות, עצמות זה מקום בעצמיות. נתנה נשוממה כל היום, דבה או דבה, דבה. זאת אומרת, נתנה נשוממה, אומרת ירושלים, אני כבר איבדתי את רבת ים. אני שוממה, אני כל היום דבה, כמי שנידו אותה בעצם. כן, נסקד עול פשעי בידו, שקידה... איבדתי פסוק? כן. פרס רשת לרגלה, ישיבני אחור, נתנה נשוממה כל היום דבה. כן, אז בסדר. אז זה עוד פעם, הוא פרס רשת לרגלה, ישיבני אחור, לא נותן לי לממש, והופך אותי שוממה ודבה. זה בהקשר הזה. נסקד עול פשעי בידו, נסקד שקידה, עול פשעי בידו, הוא מחזיק בשקידה את עול הפשעים שלי, הסתרגו, עלו על צברי, הוא נתן את כולם על צברי, הכשיל כוחי, נתנני אדוני בידי לא אוכלקו. אני נמצאת בידיים של אנשים, בידיים של אויב, של כוחות שפוגעים בי, ולא אוכלקו כמו שהייתי רוצה. סילה כל אביריי, אדוני בקרבי, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. יש פה כמה תיאורי גלות, אני אשתדל... כן, גת דרך אדוני לבטולת בת יהודה, על אלה, אז כל אלה בעצם הם סוגים של, הייתי אומר, של החורבן, של סילה כל אביריי, השפיל, רמס את כל אביריי. קרא עליי מועד זמן לשבור את הבחורים שלי, דרך, כן, גת, לבתולת בת יהודה. בתולה זה אותה אישה שאמור להיות לעתיד, והוא דרך, כמו שדורכים בגת, על הגפנים, ככה דרכו וקדשו בעצם את העולם. על אלה אני בוכייה, איני איני יורדי מים, היו בניי שוממים כי גבר אויב. פרסה ציון, זאת אומרת, תראו, כל הדברים האלה זה תיאורים, מה שאני רוצה לחדד, זה תיאורים גם של דברים שעוברים בתוכה, אבל היא מספרת את זה לאחרים. וההקשר, הביטו, ראו כל עוברי דרך, תראו את המחרובים, תראו מה קורה לי, ומשתפת בעולמה בהיבט ש... כמו שראינו, ולכן גם פסוק י"ז הוא מאוד מיוחד. פרסה ציון בידיה, אין מנחם לה. מה זה פרסה ציון? אנחנו מדברים על לפרוס כפיים אל מי? אל הקדוש ברוך הוא תמיד, נכון? ופה פרסה ציון בידיה, אל מי? אל העולם, אל המציאות. אין מנחם לה. תנחמו אותי! היא מסתכלת ימינה ושמאלה ורוצה לראות מה... מה קורה בינם לבינם? ציווה השם ליעקב סביביו צרה והייתה. הסביב שלה, או ליעקב, הוא צר לו, הוא מצר לו, הוא לא מאפשר. וירושלים לנידה ביניהם. רצית להגיד משהו?
זה לא חלק
ממה? כן, כן. יש פה זליגות, נכון. יש פה זליגות, ציווה השם ליעקב סביביו צרה והייתה. איזשהו מין, כן, פרסה ציון בידה אין מנחם לה, זה פסוק שעומד ומסתכל מן הצד על מה שקורה, יכול להיות שזה גם סיכום, היא עומדת מול עוברי דרך ומספרת להם את הסיפור, כמו אין מנחם לה, היא מנסה לקבל נחמה מהם, אפשר להגיד שזה תצפית מן הצד, אבל אין מה לעשות, השם ציווה סביביו צריו, יש הסביב יהיה צר ליעקב בעת הזאת, אין בעצם... הדבר, אין מה לעשות. לכן ירושלים לנידה ביניהם. עכשיו, שימו לב, היא ממשיכה ומדברת אל עוברי דרך, זאת לא השתנה. צדיק הוא אדוני כי פי הוא מריתי. היא באה ומצדיקה את הדין. שמעו נעמים וראו מחובי בתולותיי ובחורי הלכו בשבי. חוזרת, הוא מסכמת. הייתי אומר, היא פונה אליהם בפתיחה, אם יש מחוב כמחובי, והיא מסיימת, זה המילים האחרונות של הדיבור שלה אל עוברי דרך, שמעו נעמים, תראו, זו קריאה מאוד חזקה, שמעו נעמים וראו מחובי, בתולותיי ובחורי הלכו בשבי, וואו, תראו את המצב שלי. עכשיו היא הולכת, סוף הפרק, לחשבון נפש אישי. אבל תראו על מה החשבון. היא בעצם עומדת אחרי שהיא קראה לה, לכל העוברי דרך, ועכשיו היא אומרת בעצם, מה קורה לי? קראתי לי מאהביי, הם הרימוני. המאהבים, מאהבים זה ביטוי לא טוב, זה לא אוהבים. מאהבת, מאהב לאישה, זה אישה נשואה ויש לה מאהב, זה עוד מישהו זר שבעצם נכנס לתוך הקשר הזה, אבל אני הייתי במקום הזה, קראתי לי מאהביי, הם הרימוני. ומאידך, מהעבר השני, כהניי וזקניי בעיר גבהו. כי ביקשו אוכל למו וישיבו את נפשם. רואים משהו לא טוב, לא מכוון. זאת אומרת, נפשה יוצאת למאהבים, ויחד עם זה, הכהנים והזקנים זה בדיוק ההפך של המאהבים. זה השורשים, זה הקודש, זה העבר, הזקנים והכהנים והזקנים, בעצם המקום המקודש והמרומם, והיא מודה על חטא, הייתי אומר, במצב הזה, כשהיא אומרת, הנה, תראו, אני קראתי למאהביי, בא בעת שבה הכהנים והזקנים נמצאים איפה שנמצאים, ראה אדוני כי צר לי, כי מאייך המרמר הוא נהפך ליבי בקרבי, כי מרו מריתי. הנה, פה היא עומדת במונולוג הזה, זה כבר לא מול עוברי דרך, זה בעקבות הסיפור עם עוברי דרך, היא באה ואומרת, אני, משהו במערכת היחסים בין פנים לחוץ היה משובש. שמעו כי נענך אני, אין מנחים לי, כל אויביי שמעו רעתי, ססו, כי אתה עשית, הבאת היום, קראת ויהיו כמונו. האויבים רואים וססים. תבוא כל רעתם לפניך, ועולה למו כאשר עוללת לי על כל פשעיי, עכשיו אני רוצה להגיד על הפסוק, על הסיום הזה, דבר מעניין. שימו לב. במבט ראשון, מה היא מבקשת בפסוק האחרון?
נקמה.
מה שעשו לי, שיקרה להם. אבל זה לא מה שכתוב. שימו לב. תבוא כל רעתם לפניך. מה זה לפניך? לפני השם, זה להשראתך, לשפיטתך. נכון? הקדוש ברוך הוא. תלמיד לפני רבו. עולים למקדש לפני השם. אז בעצם כל רעתם תבוא לפניך, ועולל למו, לא, היא לא אומרת, עולל למו כאשר עוללו לי. זה נקמה. אבל זה לא מה שכתוב. עולל למו כאשר עוללת לי על כל פשעי. מה היא בעצם אומרת?
כמו שאתה שופט אותי, תשפוט אותם.
חברים, יש פה שתי אמירות. אמירה אחת, משפט להם, אבל אמירה נוספת, זה אני לפניך, גם הם יהיו לפניך. היא שמה אותם במקום שיש דרישות גבוהות מהם, שהיא מאמינה בהם, והיא אומרת, כמו ששפטו אותי, שישפטו אותם, שכולנו נהיה תחת אותה מערכת משפט. והסיפור הזה שם אותם במקום משמעותי. זה לא טס, תפיל, תיכנס בהם, נגיד את זה במילים לא יפות. זה לא תיאור כזה, זה לא נקמה, זה בדיוק הפוך. התיאור הזה בעצם מזמין את אומות העולם למקום גבוה. מקום של דין, של משפט, לא יכול להיות שרק אני אשפט. אבל תזמין אותם להיות לפניך, או תזמין את העבירות שלהם להיות לפניך, ותעשה להם כאשר עוללת לי על כל פשעי, שגם הם יהיו נידונים לפניך. ואני חושב שהסיפור, הסוף הזה, הוא מאוד מחדד את הנקודה המרכזית של כל החלק הזה. רבים קוראים את הפרק הזה, ולא רק את הפרק הזה, ובעצם אומרים, מה המסקנה? לעזוב את כולם. הנה, אתה רואה, קראת, הלכת למאהבייך, רימו אותך, תעזבי אותם, תחזרי לקדוש ברוך הוא. זה לא הסיפור. כמעט הייתי אומר, זה סיפור הפוך כתוב פה. מה שכתוב פה, זה העיר שהיא רבת ים, שהיא אמורה לחבר את כל העולם כולו, את עם ישראל, את הגויים, את המדינות, היא בוחלת על, על, על הייעוד הזה שלא בא לידי ביטוי. הבכי שלה פה על זה שהיא לנידה איתה, על זה שהיא לא מצליחה לקבל מנחם, היא רוצה נחמה מכולם, היא רוצה את העולם, היא רוצה את הסובבים אותו, היא לא מתחרטת על הקשר הזה. היא אומרת, היו לי מאהבים ושכחתי את הכהנים והזקנים, הגזמתי, התרחקתי יותר מדי. את זה כן היא אומרת, אבל היא כואבת את הכאב הזה, ובסופו של דבר, את הקינה שלה היא חולקת עם מי? עם עוברי דרך. למה את חולקת את הקינה שלך עם עוברי דרך? זה המקום שהיא נמצאת בו אחרי החורבן. למה? כי היא באמת רוצה אותם בחזרה. כי היא ספירת המלכות. ירושלים היא מלכות, זה תפקידה. חברון יש לה את קדושת האבות, ובית אל יש לה את הסולם. כל מקום יש לו את שלו, אבל ירושלים, התפקיד שלה זה חוברה לה יחדיו. ואם היא לא ממלאת את התפקיד הזה, היא לא מילאה את תפקידה. ולכן מגילת איכה פותחת בסיפור הזה של רבת ים, של מדינות, של היא מחכה למנחם מכל אוהביה, ואוהביה זה סיפור רציני פה, זה לא סיפור צדדי. אלעזר רוצה להעיר משהו? אני שומע בפסוק האחרון דין, ברור שיש פה דין, הם החריבו אותה, אבל אני שומע לא נקמה. אתה רואה שאת ההבדל בין זה לבין נקמה? אני חזרתי על כל הפרק עכשיו, לא אמרתי את הפסוק האחרון דווקא. על כל הפרק שבעצם העמדה הזאת של הבודדה, איכה ישבה בדד. תראה, היא בדד. ממי? בדד מעמה, בדד מהגויים, בדד מהמדינות. זה שלושת המעגלים שבעצם נמצאים פה. גויים אולי כמושג ומדינות במובן המוחשי של, של, של מדינות, של, של ממלכות שבעצם היא רוצה את הקשר הראוי, הנכון איתם. והפסוק האחרון הוא באמת פסוק של דין ומשפט שיבוא עליהם. אני רק אומר, הדין והמשפט איננו איזה נקמה, איננו איזה שבר ללא בקרה, ללא היגיון. זה לא הסיפור. הסיפור תבוא לפניך רעתם, כל רעתם לפניך ועולה. למה כאשר עוללת לי על כל פשעה? היא חוזרת, אני פשעתי ועוללו לי, שיהיו כולם בעמדה הזאת. אני עומד, הולך אחורה ושואל, אז מהי העמדה הזאת? אני חושב שהיא מקפלת בתוכה את ליבו של הספר כולו. אולי נגיד כמה מילות, כמה מילים על פרק ב' שנחבוק בו מעט יותר מאשר פרק, לא ניכנס לא נספיק להיכנס ממש פנימה, אבל אני כן רוצה שתראו את המבנה, מה בעצם קורה פה. תסתכלו. איכה יאיב באפו, איכה הכשיך באפו, אדוני את בת ציון. שימו לב, זה לא ציון, זה בת ציון. הבת של ציון, הבת יש בה איזה משהו פנימי יותר ביחס לציון. ציון זה החלק הלאומי שלו. השליך משמיים ארץ תפארת ישראל. ולא זכר אדום רגליו, שכל זה מקום השכינה, השוכן. השמיים כיסי והארץ אדום רגלי בספר ישעיהו. אז אם כן, זהו הנושא, השבר הזה שהוא עשה. ועכשיו אנחנו נכנסים לשורה ארוכה של פסוקים, שזה מה שהם אומרים עוד פעם ועוד פעם. תסתכלו. בילה אדוני ולא חמל את כל נאות יעקב, הרס בעברתו מבצרי בת יהודה, הגיע לארץ, חילל ממלכה ושריה. שימו לב, מדברים עליו, כמו שמישהו פעיר פה, באמת. הוא עכשיו, מה? הוא עכשיו עושה פעולות חזקות מאוד. ומה הפעולות? שימו לב, לא חמל את נאות יעקב. בילה זה השחית. אחרי זה גדע בחור יאף כל קרן ישראל. מה זה קרן ישראל? כבוד ישראל. מה זה כבוד ישראל פה? אז אפשר להגיד מקדש, וזה נכון שזה מקדש, אבל זה גם לא כתוב מקדש. כל פעם כתוב איזה משהו גבוה אחר שהוא שבר אותו. השיב אחור ימינו מפני אויב, והיבער ביעקב כאש להבה אכלה סביב. דרך קשתו כאויב. יש פה תיאורים קשים. ניצב ימינו כצר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עומד כמו אויב, עומדים ומסתכלים, אומרים, רגע, אבל זה... זה הקדוש ברוך הוא שלנו. לא, לא. עכשיו הוא אויב. עכשיו הוא צר, ויהרוג כל מחמודי עין. שפך כאש חמתו. היה אדוני כאויב. בילה ישראל, בילה כל האומנותיה, שיחת מבצרה, וירא בבת יהודה תעניה ועניה. ועניה. ויחמוס כגן סוכו. סוכו זה הסוכה שלו, זה המעונו, אולי זה המקדש שלו, שיקח אדוני בציון מועד ושבת, וינעץ בזעם אפו מלך וכהן. שימו לב, בניגוד לפרק הראשון, שכל הסיפור הוא לשבור את הרבתי עם, את ההתקללות, פה, וינעץ בזעם אפו מלך וכהן. הגבוהים. פה בעצם לוקחים שמיים ומפילים אותם לארץ. לוקחים ערך גדול ומקודש, ובעצם שוברים אותו, מרסקים אותו. זה הציר של כל הפרק כולו, שזה סיפור אחר לגמרי. זה לא סיפור החיבורים וההתקללות, זה הקודש שהפך לחול. רואים את הפער המושגי ביניהם? וזנח אדוני מזבחו, מזבח מקודש, ניער מקדשו, הסגיר ביד אויב חומות ארמנותיה, ביום מועד חשב להשחית חומת בת ציון. החומה זה המקום שבעצם תוחם את הקדושה של בת ציון, של ירושלים וכו'. תבעו בארץ שעריה, בריחיה, שריה בגויים אין תורה, גם נביאה לא מצאו חזון מאדוני. הכל זה שברים של דברים אלוהיים גבוהים שבעצם נשברו. עכשיו אני רוצה רק בזריזות טיפה, עד פסוק ט' זה הסיפור של שבר גדול של עולם גבוה שנשבר. מפסוק י' אנחנו עוברים לתגובה. טוב, זה עומד המקונן ורואה, תראה מה הוא שבר, תראה מה הוא עשה. הוא עומד וצופה. מפסוק י' אנחנו עכשיו מסתכלים מה קורה, עוברים עם המצלמה, אפשר לומר, לתוך הפרק ומסתכלים על מה הוא צופה עכשיו. המספר, המקונן, עכשיו הוא מדבר על זקני בציון. ישבו לארץ, ידמו זקני בציון, העלו אפר על ראשם. גם בתולות ירושלים. ומה? אז הם מסתכלים על מרוב צער על מה שנשבר, על שבר בת עמי. פה השבר זה גם אנושי. זה עולל ותינוק. לאמותם יאמרו, היה דגן ויין, בהתעטפם כחלל ברחובות. לראות ילד, תינוק, חלל ברחובות, זה שבר גדול. זה משהו מקודש גם. זה מקודש במובן של החיים, לא דווקא במובן של המקדש. גם המקדש מופיע מחמדיה או כל מיני מילים פנימיות כאלה של עמדה פנימית, לא רק. ואז הוא אומר, נביאי חזו לחשב, לא פשוט, זה קרה, מה את רוצה? נביאי חזו שב, ולא גילו אבונך, אז הגענו לאן הגענו. וגם פה ספקו עלייך כפיים כל עוברי דרך, גם בפרק הקודם ראינו עוברי דרך, אבל מה ההבדל? בפרק הקודם העוברי דרך, מה היה תפקידה? להקשיב לצרותיה. פה הם אומרים, יניעו ראשם, הזאת העיר שיאמרו כלילת יופי מסוס כל הארץ? זאת העיר הגדולה, היופי, מסוס כל הארץ, הדבר הגדול שנשבע. זה הפרק כולו. מה? כן, בוודאי. הנביאה יחזו לעכשיו, זה נביאה שקר. ועכשיו נעבור לחלק האחרון, ופה אנחנו נסיים גם. שימו לב, עכשיו מפסוק י' ח' חומת בת ציון בעצם, עכשיו היא הנושא, צעק ליבם אל אדוני, חומת בת ציון, הורידי כנח על דימה, יומם ולילה, אל תתני פוגת לך, אל תדום בת עינייך. קום אירוני בלילה לראש השמורות. חומת בת ציון שהייתה אמורה להגן על מה שנמצא פה, היא לא הגנה, היא לא הצליחה. אז הורידי כנח על השבר שקרה, שפחי כמיים ליבך נוכח פני אדוני, אלול עלייך עטופים ברעב בראש כל חוצות, חוזרים בבכי ומדברים עליהם. ראה אדוני והביט למי חוללת, למי עוללת, אם תאכלנה נשים פריים עוללי טיפוחים, אם ירק במקדש אדוני כהן ונביא. עוד פעם הניגוד, רואים? אישה אוכלת פרי ביתנה, אוי אוי אוי. או במקדש השם יהרג כהן ונביא, עולם גבוה שנשבר. עולם אצילות, גם תינוק שאמא עושה לו דבר כזה, זה שבר נורא. זה שונה מאוד, כמו שאמרתי, מהפרק הראשון. והשני פסוקים האחרונים, שכבו לארץ חוצות. נער וזקן בתולותיי ובחוריי נפלו בחרב. הרגת, טבחת ולא חמלת. והפסוק האחרון נקרא פסוק ח"ב, תבוא כל רעתם לפניך. תבוא כל רעתם לפניך, מה אתם אומרים? סליחה, אני בפסוק, כן, אני קפצתי בטעות לפרק א', תקרא כיום מועד מגוריי מסביב, ולא היה ביום אף אדוני פליט ושריד, אשר טיפחתי וריביתי אויבי חילם. הייתי אומר, הפרק הזה מסתיים, אפשר לומר בשתי צורות, שתי פרשנויות, איך לקרוא אותו. אפשרות אחת כתיאור מצב, זאת אומרת, תקרא זה כמו תקרא, או קראת כיום מועד את אויביי מסביב, ולא היה ביום אף השם פליט ושריד. לא היה אף פליט ושריד מהדבר הנורא שבעצם קרה בתוך ירושלים, אשר טיפחתי וריביתי אויבי חילם. זאת אומרת, אשר טיפחתי וריביתי, האויב שלי חילה את כולם, ובעצם הפרק מסתיים בגודל השבר ש... בעצם הוא מתאר אותו, זה מצד אחד. ומהעבר השני, אפשר לקרוא את זה גם כתפילה, תפילה למשפט. תקרא כיום מועד את האויבים מסביב, את מגוריי מסביב, תקרא אותם למשפט. לא, הם באים לא להחריב, אלא תקרא אותם למשפט. ביום אף אדוני, יום אף השם, שבעצם יומדים כאילו, איזה מין תקווה שיבוא יום כזה, אשר טיפחתי וריביתי, אויבי חילם, זאת אומרת, כן, שלא יהיה להם שריד ופליט על אשר הם קילו את אשר טיפחתי, זאת אומרת, אשר טיפחתי וריביתי, וריביתי, הם קילו את הדבר הזה, ועל כך יבוא דינם ומשפטם. במשפט אחד, אם כן, דיברנו בעיקר בסופו של דבר על שני הפרקים, הפרק הראשון פותח בירושלים המחברת. ושימו לב, זו נקודת המוצא, וזה הלב של ירושלים, וזה אולי המיוחד שבירושלים. המיוחד שבירושלים, הדבר ששמים אותו בחזית, כותרת לכל הספר, איכה ישבה בדד העיר רבת ים. זו הנקודה של ירושלים. ירושלים, עיר שחוברה לה, ירושלים שהיא עיר המלכות, ירושלים שדוד בנה אותה כדי שהיא תחבר את כל העולמות, ובדבר הזה היא בגדה. או. היא בעצם... לא נמצאת במקום שהוא לב ליבה. זה הצעד הראשון. צעד שני, זה הקודש שנפל. הנביא והכהן והמקדש בכל הפסוקים הראשונים, והקדוש ברוך הוא שלא חמל. כל הדברים האלה הם משמעותיים, הם כואבים, הם רציניים, הם אבל זה מעגל שני שבעצם נמצא בירושלים, ומכאן ואילך שלושת הפרקים הנוספים, וכבר לא נחזור אליהם. ישועות ונחמות.